אנחנו הגענו למאמר וספרתם לכם בעמוד 68 בקטע שמתחיל ועל פי כל הנעל יובן גם עניין ל"ג בעומר. בעצם נסכם, עד כאן למדנו נקודה מאוד חשובה, מה התוכן של ימי ספירת העומר. הסברנו שהמטרה היא לזכך את המידות של הנפש הבהמית, והערכנו לבאר רק כדוגמה את המידות של הנפש הבהמית בתחום אחד בלבד, בתחום החסד. כמובן ככה יש 49 ימים כנגד 7 מידות כפול 7 שאותם צריך לזכך. סיימנו ואמרנו שהכוח לזכך את זה בא ממקום, מדרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא עצמותו ומהותו יתברך, וזה מרומז בתורה במילים ממחורת השבת, כי כדי לתקן, כדי לפעול עד עומק תחת, עד לנקודות הנמוכות ביותר בנפש, לרומם אותם ולזכך אותם, זה חייב לבוא מכוח כזה שנקרא כוח שלמעלה מסדר ההשתלשלות לגמרי, ואז אפשר לפעול עד לנקודה הנמוכה ביותר. כי אם אנחנו רק ניקח כוח מתוך דרגה מרוממת בתוך סדר ההשתלשלות, מה שהוא קרא לזה בחינת שבת, אז אנחנו נוכל לפעול לרומם, אבל לא עד החלק התחתון ביותר, מה שנקרא עומק תחת. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, נסיים את המאמר עם התייחסות לייחודיות של ל"ג בעומר, כמו שאמרנו שזה היום שבו המאמר הזה נאמר. אז נתחיל לקרוא מבפנים. על פי כל הנעל, על פי כל ההקדמה שקראנו עד כאן, יובן גם עניין ל"ג בעומר. נבין מה מיוחד ביום הזה ל"ג בעומר. אז אומר, בל"ג בעומר יש לנו שתי מעלות, שני עניינים, ונראה ששניהם קשורים זה בזה. מצד אחד, ל"ג בעומר זה כשמו כן הוא, היום ה-33 לעומר. ואם אנחנו יודעים שבכל יום אנחנו מתקנים מידה אחרת בנפש, זה הולך לפי הסדר, אז יש לנו את אחרי שסיימנו את השבוע חסד, גבורה, תפארת, נצח, הגענו לשבוע החמישי, שזה עוד, בעוד עצמו יש גם כן את כל השבע, אז בשבוע החמישי הגענו ליום החמישי, בשבוע החמישי הגענו להוד שבהוד, זה המשבצת של למד ג' בעומר. זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו יודעים מה מיוחד ביום הזה ל"ג בעומר, י"ח באייר, והוא גם יום הילולה דרבי שמעון בר יוחאי, שהיה בו גילוי דפנימיות התורה. זה יום ההסתלקות של רשב"י, שאנחנו יודעים שביום הזה, ביום ההסתלקות שלו, גילה רשב"י סודות עמוקים ביותר מפנימיות התורה, מה שהוא לא גילה כל חייו, הוא גילה ביום הזה לתלמידיו. זאת אומרת, היום הזה של ל"ג בעומר, מצד אחד אנחנו מתייחסים אליו כיום שבו מאיר הספירה שנקראת הוד שבהוד, מצד שני אנחנו מתייחסים אליו כיום שבו יש גילוי מיוחד בפנימיות התורה, כיום הילולה דרשב"י. אז הרבי מקשר את שתי הדברים יחד ואומר, ויש לומר מצד שני עניינים האלו שבל"ג בעומר, בגלל שיש בל"ג בעומר את שתי המעלות הללו, הרי ביום זה הוא שלימות ועיקר העבודה הנ"ל, למושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרף. כל העבודה של ספירת העומר, זה אחרי שהיה לנו את הגילוי של מושכני, הגילוי של פסח, העבודה היא אחריך נרוצה, הזיכוך של המידות, והמטרה היא הביאני המלך הדרף, להגיע מוכנים למתן תורה. מתי בעצם אפשר לומר, השלמנו, סיימנו את עיקר העבודה, מתי הגענו ליעד, לתכלית, שהגענו לל"ג בעומר. מה התכלית הוא? מה שעל ידי בירור הנפש הבהמית, באים אל הגילוי, דענה נפשי כתבית יבית. כשאדם מברר את המידות של הנפש הבהמית שלו, אז הוא מגיע לגילוי הגדול של מתן תורה. אז היום הזה של יום ל"ג בעומר הוא יום מאוד מאוד משמעותי בכל המהלך של זיכוך המידות, ואם הגענו לשבוע החמישי, ביום החמישי אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו סולחים את המטרה, הגענו ליעד, כי הצלחנו להגיע עד לנקודה העיקרית שאנחנו צריכים להגיע במידה הזו, מידת האות. מדוע? אז בואו אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל הוד, ואחרי זה יותר מזה, מה זה הוד שבאות. אז הרבי מתחיל לבאר, הוא אומר כך, ביור העניין הוא, מה ביור העניין של הוד שבהוד, ואיך זה קשור לגילוי פנימיות התורה? הנה, עניין הוד שבהוד, מורה, מה מרמז העניין של הוד שבהוד, מה התוכן שלו, על תכלית הירידה. זה מראה שאנחנו יורדים אפילו למצב הנמוך ביותר, הירוד ביותר, שאמרנו קודם, עומק תחת, וגם לשם, למקום הנמוך ביותר, אנחנו מצליחים להביא את תכלית הכוונה של בריאת העולם, את הגילוי של אחדות השם, עד לנקודה התחתונה ביותר. זה הנקודה של עוד שבעוד. שלא יהיה מישהו או משהו, מצב או אדם, שיכול לומר, אני לא שייך להתחברות לקדוש ברוך הוא. עוד שבעוד אומר, כולם נמצאים בתוך המטרה. מדוע? דהיני. בואו נסביר מה זה בכלל עוד. בעניין ההודעה, כשמדברים על התוכן הזה של הודעה, שלא הודעה מלשון תודה, אלא הודעה מלשון שאדם אחד מודה לזולתו, במובן שאני מודה לדבריך ואני אומר אתה צודק. אני מבטל את דעתי בפני דעתך. אני מבין שאני לא שייך למעלה הנפלאה שלך. זה המושג של הודעה. עוד. בנקודה הזו שאחד מודה לזולתו, יש בזה בית אופנים. יש שני אופנים במצב הנפשי שאדם מוכן ומודה לזולתו. מה שני האופנים שיכול להיות? ויובן זה בדוגמה, תן דוגמה ומשל. למשל, יש לנו מחכם גדול, הנפלא מעין כולם בחוכמתו. נניח שיש לנו אדם שכמו שלמה המלך, החוכמה שלו היא חוכמה נפלאה, אין אף אחד בעם שיכול בכלל להגיע לרמה של עומק חוכמתו. הרי חכם קטן, שאינו מבין דבריו, אם יש לנו אדם שהוא גם חכם, רק הוא חכם קטן, והוא לא מצליח להבין את הדברים של החכם הגדול, אז מודה לו, אומר, תשמע, אני לא יורד לעומק דעתך, לא מבין את עומק הסיבה של הדברים שאתה אומר, אבל אני מבטל לדעתי בפני דעתך, כי אני מכיר בהפלאה של החוכמה שלך. עכשיו, כשחכם קטן אומר שהוא מודה לחכם גדול, בעצם החכם הקטן הוא בעצם במשפחת החוכמה. הוא מבין מה זה חוכמה, הוא מבין מה זה שכל. רק הוא חכם קטן, והוא משיג, הוא מכיר, יש לו הכרה שפלוני הוא חכם גדול. ואז יש לו הכרה שהחוכמה הגדולה היא בין ארוך לחוכמה שלו. וכשהוא מודה לו, אז ההודעה היא לא במצב שהוא פשוט מבטל את עצמו לגמרי, שם את עצמו הצידה, לא אומר, מצד ההיגיון שלי אני מבין את גדולתו של אותו חכם. נראה את לשון המאמר. זה חכם קטן, יש לו בכלל שייכות לעניין השכל. עניין השכל מדבר אליו, הוא הרי חכם. אבל אינו מבין את חוכמתו הנפלאה של החכם הגדול. כל המינוס שלו, שלמרות שהוא שייך לשכל, הוא מבין עניינים שכליים, אבל בגבול מסוים. וכשמדובר על חכם גדול, אז הוא, החכם הגדול, הוא כל כך בחוכמה נפלאה, אז מה, אני לא מבין מה הוא מדבר. הרי להיות שהוא חכם, מכיוון שהחכם הקטן הוא הרי חכם, הוא מבין שיש בזה עניין שכלי מופלא ביותר. הוא חכם, אז הוא שומע במילים של החכם הגדול, הוא אומר, תשמע, הוא אומר משהו. יש פה איזה משהו עמוק, אני מקבל שיש כאן שכל, אבל זה שכל כל כך מופלא, אני לא מצליח לתפוס את העומק של הדברים, לכן הוא מודה לו. אז הוא מודה לו, אבל מאיזה מקום הוא מודה לו? הוא מודה לו ממקום שכלי. הוא מודה לו מתוך הכרה שהוא בעצם מכיר ומעריך את מושג השכל. והיינו, דאף שאינו מבין ומשיג את השכל, אתה לא מבין באמת מה החכם הגדול אומר, מכל מקום הוא מבין זה גופה שהוא עניין שכלי מופלא. אבל הוא מבין שהוא אומר משהו עמוק. הוא לא מבין מה הוא אומר, אבל הוא מרגיש שיש כאן עניין שכלי עמוק, כי הרי הוא בעצמו החכם הזה, הוא קטן, אבל הוא חכם. וזה גורם שיודע לו. אז מה הסיבה שבסופו של דבר הוא מודה לו? הוא מודה לו עם הראש. הוא מודה לו מצד השכל. אז ההודעה שלו היא לא ביטול מוחלט. זה לא ביטול שהוא ממש שם את עצמו הצידה כעין ואפס, אלא להפך, זה ביטול שהישות שלו מסכימה לביטול הזה, כי הוא מבין מה זה שכל, והוא מבין שהשכל ההוא הוא עמוק מאוד. וזהו עניין מידת ההוד כשלעצמה. כשאנחנו רוצים להסביר מה זה הוד, הוד זה ביטול. ביטול של מי? זה לא חייב להיות ביטול מוחלט, ביטול אפסי. זה ביטול ממקום של יש, ממקום של הבנה. אני חכם קטן, ואני מבין שיש פה עסק עם חכם גדול, ולכן אני מתבטל אליו. אבל עד כאן אמרנו הרי בתחילת הדברים שיש בית אופנים בהתבטלות לחכם הגדול. עד כאן ציירנו את האופן הראשון. עכשיו בואו נראה דוגמה של אופן אחר. אך איש פשוט המודל לדברי החכם הגדול. אבל אם יש לנו פה איש פשוט, אדם שבכלל בכלל לא מבין בכלל בשכל, הוא גם לא מבין בשכל של חכם קטן, הוא פשוט איש מאוד מאוד פשוט. וכשהוא בא ואומר שאני מתבטל בפני החכם הגדול, הרי אין לו שייכות לשכל כלל. הרי האיש פשוט בכלל לא מבין מה זה שכל, כי הוא איש פשוט. ואין שייך לומר שהוא מבין את הפלאת השכל של החכם הגדול, ולכן מודה לו. אי אפשר לבוא ולהגיד שלמה הוא מודה לגדול, למה הוא התבטל אליו, כי השכל שלו אמר לו שיש מקום להתבטל אליו. לא. אלא ההודעה היא מאיזה מקום הוא מודה לו, לא מצד חבד, לא מצד החוכמה שלו, לא מצד הבינה שלו, לא מצד הדעת שלו. זאת אומרת, כלי השכל של האיש פשוט הם בכלל לא שותפים להודעה, כי הם לא מבינים על מה מדובר. ולא מצד חגד, גם לא הרגשות שלו, הוא בכלל, מה שאני אגיד שהוא מרגיש את גדולתו, הוא לא מרגיש את גדולתו, אין לו שום שייכות אליו, לא מצד חבד ולא מצד חגד. מה כן גורם לו להודות לו? אלא מצד עניין ההודעה עצמו, הודעה באלמה. פשוט מאיר אצלו בנפש תכונה של יכולת להתבטל בפני מישהו אחר. אז הוא אומר, אני מתבטל אליו. מה שהוא אומר, כמו שאנשים אומרים, מה שתגיד. וזה עניין עוד שבעוד. אתה מתבטל בהתבטלות מוחלטת. אז תכלית ההתבטלות זה עוד שבעוד. זה אפילו אדם שהוא נמצא ברמה כל כך נמוכה. והיינו יכולים לחשוב, אתה אדם כזה נמוך, אתה לא מבין בכלל במושגים עליונים. אז מה, אתה יכול בכלל להתבטל בפני משהו גדול? אתה בכלל לא מבין מה זה נקרא משהו גדול. אף על פי כן, יכול להיות שהוא יגלה בנפש שלו, את הבחינה בנפש שלו שנקראת הוד שבעוד, וממנה יבוא לו הביטול האמיתי, יוצא שהביטול הזה של האיש פשוט זה בעומק, הרבה יותר מאשר הביטול של ההוד של האיש החכם הגדול. וזהו עניין מודים דרבנן. זה צורת ההתבטלות שלנו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים מודים, יש מודים אנחנו לך ב-18, ויש מודים דרבנן, כשאנחנו אומרים את זה בחזרת השליח ציבור, הקהל מצטרף ואומר מודים דרבנן. אז במודים דרבנן יש ביטוי מעניין, שזה מעצים את המודים, מעצים את הביטול שלנו, יותר ממה שכתוב מופיע במודים הרגיל. מה כתוב במודים דרבנן? יש שם ביטוי מעניין, אנחנו מחברים את המשפט הראשון ואת המשפט אחד כמעט לפני האחרון. מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך. אנחנו מודים לך על זה שאנחנו מודים לך. זאת אומרת שיש כאן רמז לעניין הוד שבעוד, שזה נקרא הודעה שבהודעה. אנחנו מודים לך בעומק הנפש, לא מצד השכל, לא מצד הרגש. מודים לך כי פשוט אנחנו יהודים, ויש לנו קבלת עול פשוטה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוכנים להתבטל באופן מוחלט, גם אם אנחנו לא מבינים ולא מרגישים את המעלה ואת ההפלאה, כי אז כאילו זה לא חוכמה, אם אתה מבין ומרגיש ואז אתה מתבטל, זה לא התבטלות אמיתית, זה התבטלות עם היגיון, עם בסיס, עם נתינת מקום לישות של האדם. עוד שבעוד זה הביטול המוחלט. ועניין זה הוא יסוד הקבלת עול שבכל איש ישראל. כל יהודי צריך שיהיה לו, ויש לו, בנפש קבלת עול מוחלטת לתורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא אמר אני עושה, לא מבין למה ולא מבין אפילו מה יכולים להבין, לא מתחיל להבין שיש בו איזה עניין, כלום. הקדוש ברוך הוא אומר אני עושה, זה קבלת עול בסיסית, שעד כדי כך אומר כאן אדמו"ר הזקן, אומר כאן הרי בביטוי, זה מופיע מאדמו"ר הזקן גם בתניא, שבלעדי זה אין לו שייכות לקדושה. אם אדם אין לו את ההתבטלות המוחלטת הזו בנפש, הוא מגלה את הקבלת עול הפנימית שיש לו לאלוקות, אז אין לו שייכות לקדושה, כי אם כל ההתבטלות שלו זה רק עם טעם ודעת, עם היגיון, עם רגש, אז המוכנות שלו להתבטל זה לא ביטול באמת, זה ישות. ביטול זה נקרא שהוא אפסי לגמרי, ואז הוא שייך לקדושה, זה נקרא הוד שבהוד. פי זה נבין גם הוא אומר, זה מה שאמרו רזל, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, שאדם מן דלא קרא במודים אינו קם לתחיית המתים. יש שם ביטוי, אדם שלא קורע במודים, דהיינו לא מתבטל באמת לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא קם לתחיית המתים, ככה לשון בגמרא. מה פירוש שהוא לא קם לתחיית המתים? מה הבעיה כאן? מה חסר לו? כתוב ככה, כי כל זמן שיש בו עניין ההודעה, אם יש לו איזה מודים, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אף שהוא במדרגה פחותה ביותר ואין אצלו הידיעה. גם אם הוא אדם ברמה נמוכה, הוא לא מבין כלום, הוא לא למד, הוא לא קולט, אבל הוא בטל, הוא מודה. מכל מקום, כל זמן שיש אצלו הודעה, כל זמן שהוא מודה, מתבטל הקדוש ברוך הוא, לכל הפחות הודעה מצד הודעה, לכל הפחות את הבסיס הזה, להודות לקדוש ברוך הוא מצד הנפש, מצד הנשמה, מצד היסוד של קבלת עול הפנימי, אז יש לו תקווה. יש לו תקווה שהביטול הזה יחדור, כי בסופו של דבר הרי אנחנו צריכים שהביטול יחדור גם לשכל שלנו, שגם השכל יבין שצריך להתבטל, שגם הרגש לא על חשבון הביטול הבסיסי, אבל צריך שהביטול יכבוש את כל הכוחות שלנו. אם יש את הבסיס, יש לו תקווה. אז יש תקווה שבסופו של דבר הביטול ילך ויתפשט בכל הכוחות שלך. אבל מן דלא קרא במודים, אבל אם אתה לא קורא במודים, אתה אומר מודים אתה לא קורא. מה פירוש שאתה לא קורא? אתה לא באמת מתבטל. שחסר אצלו יסוד זה, אם חסר אצלו את היסוד של הביטול, אז הגמרא שם אומרת בבבא קמא, אזי שדרתו נהפכת לנחש ואינו קם לתחיית המתים. החוט השדרה שלו, הוא לא קם לתחיית המתים, הוא בסוף הופך להיות לנחש. נחש זה סמל של שיא הריחוק מהקדושה. זאת אומרת שהבסיס של הביטול זה בסיס ביהדות. וזה נקרא הוד שבהוד. זה ל"ג בעומר. השבוע החמישי ביום החמישי. וזה היום של רשב"י גילה את פנימיות התורה, וזה יום ההילולה של רשב"י, שיום ההילולה זה יום שכל עבודתו של הצדיק בא לידי שלימות. מה המעלה ומה הקשר למעלתו של רשב"י ומה הקשר לפנימיות התורה. אומרו, בזה יובן הקשר לרשב"י. דהנה נתבהר לעיל, בשיחה שהרב אמר באותה התוועדות, לפני המאמר, הרבי דיבר שיחה, היא מודפסת באותו ספר, בתורת מנחם, בתחילת השיחה, בעמוד 72, יש שם את התחלת השיחה שהרבי דיבר, אז הוא הסביר שם את המעלה המיוחדת של רשב"י, ואמר שם, הרי ידוע שרבי עקיבא היו לו חמישה תלמידים, וכתוב עליהם, רשב"י היה אחד מהם, כתוב עליהם את הלשון, ככה הלשון שהגמרא מביאה במסכת יבמות, שהם העמידו תורה, ככה הלשון שם, והם עשו קיום לעולם. אז הרבי מדייק שם בשיחה, מה זה נקרא העמידו תורה? אז הרבי מביא לשון של חז"ל, בנוגע לדוד המלך, כתוב עליו ביטוי שהוא הקים עולה של תורה, עולה מלשון עול, קבלת עול. זאת אומרת, תורה זה שכל הרי, על תורה כתוב שהיא חוכמתכם ובינתכם. אבל יהודי צריך ללמוד תורה לא מצד השכל, אלא הגישה של יהודי הבסיסית ללימוד התורה צריך להיות מצד קבלת עול, וכך כתוב על דוד המלך שהוא זה שהקים את עולה של תורה, הוא נתן את הגישה הזו של הקבלת עול בלימוד התורה. אז הרבי מסביר שם בשיחה, שרשב"י, זה מה שבעצם הוא עשה, הוא היה אחד מחמישה תלמידים, שהם החדירו את העניין הזה של הקבלת עול ביהדות, בתורה, בקיום המצוות. נראה את הלשון כאן במאמר, הוא אומר את זה בקיצור. והנה נתבהר לעיל שעל רשב"י אמרו רז"ל שהוא היה אחד מחמישה תלמידים שהעמידו תורה, ונתבהר בזה, לעניין העמידו תורה, הוא על דרך מאמר חז"ל מדוד המלך שהקים עולה של תורה, שזהו עניין קבלת עול. במילא מובן, וזהו עניין הוד שבהוד. הרי מה התוכן של הוד שבהוד? תכלית הקבלת עול. זה עניינו של רשב"י. רשב"י בא להחדיר בעולם את ההתבטלות המוחלטת לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שאתה לומד תורה עם השכל, שקודם כל יהיה לך את ההתבטלות הפנימית. הודעה שבהודעה, שזה תכלית הקבלת עול. בעניין זה היה ברשב"י דווקא. למרות שכל החמישה תלמידים של רבי עקיבא כתוב עליהם את אותו לשון שהם העמידו את התורה, אבל לרשב"י היה משהו ייחודי. מה הייחודיות של רשב"י? של"ג בעומר זה יום ההילולה של רשב"י. משום שעניינו היה לקשר עומק רום ועומק תחת. אבל העניין של רשב"י היה לקחת את העניינים הכי נעלים. עומק רום זה נקרא תכלית העלייה, עבודה אמיתית הפנימית של רשב"י בפנימיות התורה. ולקשר את זה עם עומק תחת, זאת אומרת גם במקומות הנמוכים ביותר, גם לאנשים שמתעסקים בדברים הנמוכים ביותר, רשב"י ידע לחבר גם אליהם את העניינים הכי עליונים והכי מרוממים. זה כוח מיוחד, מי יכול לפעול מהעליון ביותר עד התחתון ביותר, כמו שאמרנו קודם במאמר, למדנו בשיעור הקודם, שמצד גילוי של העצמות, אפשר לחבר את עומק רום ועומק תחת, זה נקרא ממחורת השבת, זה בעצם היה רשב"י. רשב"י היה לו כוח כזה עליון, שבזה הוא יכל לפעול זיכוך עד לדרגות הנמוכות ביותר. ולכן, על ידי שגילה פנימיות התורה ביום הסתלקותו, שאז היה גילוי דסודות נעלים ביותר שלא גילה מעולם, אף פעם רשב"י לא גילה את מה שהוא גילה ביום ההסתלקות שלו, הוא גילה את הסודות העמוקים שזה מראה על רוממות גדלותו של רשב"י, על ידי זה היה יכול לפעול גם בעומק תחת, אז במילא רשב"י יכל להתעסק במשך חייו גם לתת כוח למי שלומד את תורתו של רשב"י, גם להתעסק עם הנמוכים ביותר, עם המצב הנמוך ביותר, עם הדרגה בנפש הנמוכה ביותר, וגם אותה לחבר לאמת. גם במדרגת עוד שבעוד שהוא תכלית הירידה, גם אדם שכמו שאומרים לא נשאר לו כלום, בשכל הוא לא מבין והשכל שלו הוא נגד זה והרגש שלו הוא נגד זה, אבל מה נשאר לו? נשאר לו איזה נקודת היהדות שלו נשארה, העוד שבעוד שלו קיים, גם אליו רשב"י יכול לעורר אותו ולהליט גם את הנפש שלו עם ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. עוד שבעוד זה תכלית הירידה. למה רשב"י הוא יכול לפעול את זה? מכיוון שאז הגיע למעלת עומק רום, כיוון שרשב"י הגיע ביום ההסתלקות שלו למהלך עליונה, לעומק רום, למעלה גם מבחינת פנימיות התורה, לכן היה בכוחו להמשיך גם מבחינת הוד שבעוד תכלית הירידה, כי מי שהגיע מאוד גבוה יכול לרדת כל כך נמוך. וכנ"ל כמו שאמרנו בשיעור הקודם, בקטע הקודם במאמר כאן, שדווקא על ידי ההמשכה מבחינת מחורת השבת, דווקא כשממשיכים מהדרגה הכי גבוהה שזה עצמותו ומהותו יתברך, אפשר לפעול את הבירור דנפש הבאמית בפרטי המידות שבה, אפשר להצליח, והתכלית הירידה שבה זה היא בחינת עוד שבעוד. לכן אם הגענו לל"ג בעומר, אם הצלחנו לפעול עד עוד שבעוד, אז כמו שאמרנו אנחנו מובטחים, העניין מובטח שכל המערכת תהיה מחוברת לקדוש ברוך הוא בצורה מלאה. כמבואר במקום אחר, כמו שמבואר במאמר של אדמו"ר הזקן, שבחינת הוד שבעוד הוא גמר וסיום בירור המידות עצמם. כתוב הרבה פעמים בחסידות שעיקר המידות זה החמש מידות הראשונות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד, זה החמש הראשונות, כמו שידוע לשון ה' גבורות, ה' חסדים, החמש הראשונות הם עיקר המידות, וכשמצליחים לפעול על החמש הראשונות עד שמגיעים לעוד שבעוד, בעצם גמרנו את עיקר המידות, עיקר בירור המידות. ובעבודת האדם הוא, מה זה בעבודת השם, מה העבודה הזו של עוד שבעוד? מה שעל ידי העבודה זה קבלת עול, שיהודי יש לו קבלת עול, אז אין לו הפרעות משום דבר שיפריע לו. אם מישהו יבוא אליו עם היגיון אחר וינסה לבלבל אותו, אם מישהו יבוא אליו עם איזו תאווה רגשית אחרת וינסה לבלבל אותו, שום דבר לא יבלבל אותו, יש לו קבלת עול פשוטה ומוחלטת שהיא באה מעומק הזה בנפש, ששום דבר לא יפריע לו, שאינו מתחשב בשום הגבלות זמן ומקום, שיש לו כזה קבלת עול שהיא עוצמתית כל כך ולא מתחשבת בשום מניעות ועיכובים, הרי הוא ממשיך מבחינת מחורת השבת שלמעלה מגדרי ההשתלשלות, אז הוא פועל להמשיך את האור, את הכוח מעצמותו ומהותו שזה מחורת השבת, ואז הוא יוכל להגיע לאביאני המלך הדרב, יוכל להגיע למתן תורה, לגילוי של ענה נפשי כתבית יבית, לגילוי של עשרת הדיברות, להגיע לזה באופן מלא ומושלם, כמו שמתאים ליחסיד, ליהודי, שעושה את העבודה הנדרשת בימים האלה של ספירת העומר.